חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
לילה טוב לכולם, אנחנו בחישוב מסלול מחדש, פרשת יתרו, תשפ"א. בעזרת השם אנחנו לשעתיים של הרבה מאוד נושאים. כאשר נדבר קצת על, על אמונה, נדבר שמה שבטוח ששום דבר לא בטוח. הבנתם? מה שבטוח ששום דבר לא בטוח. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מתמודדים, כל אחד מאיתנו עם ההתמודדות שלו. מה יהיה בסוף? נו, מי שיכול להגיד לי? אף אחד לא יכול לדעת. נלמד קצת להתחזק בערכם של ייסורים, ננסה למצוא את נקודת האמת שלנו. כאשר המגיד מקוז'ניץ היה אומר שהוא מעדיף את הנוכל שמעמיד פנים כאילו התענה משבת לשבת. תקשיבו, הוא מעדיף נוכל שמעמיד פנים כאילו, תאמין, הוא מספר סיפורים, אני צם, בוא נעמיד שבת לשבת, אבל לא מרביץ קבבים אחי בשעות הפנאי. על המסתגף ומרבה לצום, אבל מתייהר במעשיו. למה? כי הראשון מרמה אחרים, והשני מרמה את עצמו. מה איתנו? אתה מרמה מישהו? מי אתה מרמה? אז יש כאלה שעושים מצגות, כאילו אתה מבין, צדיק יסוד עולם, עובד על כולם, עזוב אותך, אבל לפחות בינינו הוא יודע שהוא לא בסדר. הוא יודע שהוא צריך להשתפר, והוא יודע שהוא צריך להשתנות. אז ממנה אולי יום אחד יש לו תקנה, אבל מי שמרמה את עצמו, מי שתמין, משהו נקרא מרבה לצום, הוא קורא לו ומתייהר במעשיו, הוא אפילו לא מבין שיש משהו בעייתי. צריך לזהר מגאווה, יקיריי, צריך לזהר מגאווה. ולכן אנחנו נלמד קצת באמת למה ניתנה התורה על הר סיני. תגיד לי, כי זה ענווה. נו, אז שיתנו את זה על בקעה, אם כבר אז כבר, על איזה עמק. טוב, יש לנו הרבה מה ללמוד, מכיריי, הרבה מאוד מה ללמוד היום. איתי באולפן, אורי כהן הטכנאי, ואתם המאזינים, ואנחנו לשעתיים מלאות של הרבה מאוד חומרים טובים, כאשר, שאני לא אשכח, אז סדנה, שאחרי זה אני שוכח, וצועקים עליי מה שנקרא, סדנה שאנחנו עושים בחודש אדר, יומיים בקיבוץ חפץ חיים, סדנה של יומיים מלאים, של תכנים, של עצמה אישית, של דמיון מודרך, כוח המחשבה, איך זה יכול להשפיע על הגוף שלנו, מה שהמוח מצייר, אז הגוף מייצר, איך אדם יכול להשפיע על הבריאות שלו, על די כוח המחשבה בלבד. ריפוי מגע יד, בואו נלמד את הכוחות האנרגטיים שיש לכל אחד מאיתנו. אז מי שרוצה פרטים על הסדנה הקרובה, מה שנקרא מקומות אחרונים. אז המספר הוא ככה, 055, לאט לאט, הנה עוד פעם, 055-67-64-641. עוד פעם, 055-67-64-641. זה לפרטים על הסדנה, ובואו נתחיל, כי אנחנו קצרים בזמן והרבה מאוד חומר לפנינו. היו שתי נשים, חברות בעבודה, מדברות על כל מיני דברים, ואחת אומרת לשנייה, תקשיבי, מה זה קשה לי עם בעלי? מה זה קשה לי עם בעלי? אומרת לה, שנייה, מה קרה? היא אומרת, מה זה מפוזר? מה זה מפוזר? אני לא יכולה ככה, הוא לא מסודר, הוא משאיר את הבגדים שלו, אני יכולה לראות איפה הוא הלך, הנה פה הגרב ופה הגטקס שלו, אני אלן! זה פסוד מעליב אותי כבר. הוא אוכל, הוא לא מוריד כלי מהשולחן, הוא לא שותה, לשטוף איזה מנדחר שמה. קשה לי איתו, קשה לי. אומרת לחברה שלה, תקשיבי טוב, חמודה. בוא אני אתן לך עצה של חברה. אני בעלי הרזקתי אותו קצר מאוד, שבוע אחרי החתונה, סיימנו שבע ברוכס, אמרתי לו, תקשיב, מתוק, בבית פה זה לא הפקרות, זה לא הפקרות פה. אתה אכלת משהו, אתה מוריד מהשולחן ושוטף. אתה לא משאיר לי פה דברים על הרצפה, אתה לא תינוק, מאמי, אתה לא תינוק, תערים, שים בסל כביסה, ואם אתה יכול גם לחבס, אבל אתה תקשיב לי טוב, ואתה לא תהיה פה מפוזר, הבנת אותי? להתראות. אז אמרה לחברה השנייה, נו, זה עזר? אני אגיד את האמת, אני לא יודעת, כי לא ראיתי אותו מאז. יופי. מה זאת אומרת? לפעמים אנחנו קצת הורסים. הורסים לעצמנו, הורסים לאחרים, אבל אני רוצה לתת לנו טיפ ראשון בתוכנית של היום. הטיפ הראשון הוא, לא משנה באיזה מצב אתם נמצאים. ממש לא משנה לי. טוב יותר, טוב פחות. יש דבר אחד שאנחנו צריכים לזכור. וזה שיש לנו דבר שנקרא השגחה פרטית. והשגחה הפרטית פירוש דבר, אני לא לבד. אני לא לבד, בפרט אם אנחנו במצבים קצת קשים בחיים, יקיריי. קצת קשים בחיים. וזה אני מדבר לכל אחד מאיתנו, שלפעמים אנחנו נמצאים במצבים מאתגרים, נקרא לזה ככה. בסדר? בואו נקרא לזה מאתגרים. ולמה אני אומר את זה? מכיוון שהיו היה ילד. בואו נכנס לנעליים שלו ונבין. בואו קצת אחד אחורה. אתם זוכרים את הסיפור מיוסף הצדיק? לא קשור לעכשיו, אבל זה מה שאני נזכרתי, אז אני אספר לכם. יוסף הצדיק הרי, כשהוא הורד למצרים, הוביל אותו אורחת ישמעאלים, וכאשר הם סוחבים במקום נפט ודברים עם ריח פחות טוב, הם סוחבים צורי ונחות ודברים של בשמים. נו, בשביל מה מספרים לנו את זה? אתה יכול להסביר לי? יוסף הצדיק עבר סיוט של חייו, סיוט של חייו, תבין מה זה הבן אדם הזה היה בתוך בור עם נחשים ועקרבים. כאשר מי שזרק אותו היה אחים שלו, ואחרי זה מוצאים אותו, מוכרים אותו לעבד, מוכרים אותו לעבד! אז בדרך היה בסמים, מה? זה לא... אני לא נראה לי שהוא הריח את זה בכלל. זה... נראה לכם להבדיל, אבל שגלעד שליט זוכר מה היה... אתה זוכר שלקחו אותה במכונית, היה עץ של ריח או לא? איזה, מה, הוא לא זוכר כלום בחיים, מה שנקרא. נו, אז למה מספרים לנו את זה? התורה הרי חס ושלום לא תספר דברים לבטלה. אלא רוצים להגיד לנו שבורא עולם נתן לו כוח, אני איתך. הנה, תראה איזה מציץ מנקי, גם בגי צל מוות, גם בחצי החושך. הנה, הנה, יש משהו אחד טוב. משהו אחד טוב. מה זה נוגע אלינו? בואו תכנסו לסיפור הזה עכשיו. היו היה בחור, ילד, ילד, לא יודע, בחור אפילו ילד. ילד קטן, בוא ניקח גיל 4, נאלץ לעבור ניתוח. ניתוח קשה, ניתוח מסובך. בני משפחה מלווים אותו עד בית החולים. לתוך בית החולים כבר רק ההורים נכנסים איתו. בני המשפחה עושים לו שלום. עטוף בבלונים. בובה שקנו לו איזה דובי כזה. ממתקים. והוא נכנס לבית החולים ההורים. והוא נמצא בצום כל הלילה. למחרת בבוקר, ההורים לידו, נכנס המרדים באיזה עם מבטא רוסי קשה מאוד. שלום ילד, מה מרגיש? והילד רואה את המרדים, אמא, עם סבר פנים חמורות כזה, קשוח. אוקיי, היום ניתוח, לא מפחד ילד, נכון? והילד, מה זה לא מפחד? הוא רואה... לוקחים אותו עם המיטה ככה לעבר חדר ניתוחים, ההורים בשני הצדדים של המיטה, הוא מגיע לחדר הניתוחים, הדלת נפתחת, והוא רואה אל מולו חמישה אנשים לבושים בגדים ירקרקים, עם מסכות על הפנים, סטייל קורונה משהו. החדר כולו מאובזר, סכינים, דברים מפחידים. משקיבים את הילד על המיטה, ומגיע הרופא אבדול אברהים. יש, אתה יודע, יש בבתי חולים, אתה יודע, אנחנו מכבדים את כולם, אבל הילד קצת נלחץ. הוא רואה על ה... כתוב לו, אבדול אברהים. אהלן, אהלן, נסען. מול הזעיר, קטן, ילד. הילד רואה את הרופא, אמא לעוד יותר, תבין, ועכשיו יש פרוז'קטור, מדליקים מול הפנים שלו, והוא אמא, והדד נסגרת, וההורים נשארים מבחוץ. לחץ, פחד. הילד פשוט כאילו, תבין, הוא רואה את כל הסכינים, את כל הדברים מסביבות. זה לחץ אטומי, לא! ואז בדלת של הכניסה של החדר ניתוחים יש כזה חלון קטן, והילד לפתע רואה בחלון מישהו מסתכל. מישהו מסתכל בחלון של החדר ניתוחים. מי מסתכל שם? נו, מה אתם אומרים? מי מסתכל? לא אבא, אבא הלך לשם סיגריה, מה שנקרא, לקרוא תהילים, למד על זכות, הלך לשם, הוא לומד. אמא שלו מהחלון כאילו, מותק, עשה לו שלום, כאילו, לא, 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 לא. ואז הוא מחייך. אז הוא מחייך. שימו לב טוב. המצב לא השתנה, בסדר? המצב לא השתנה. עדיין הוא בחדר ניתוחים, עדיין הרופא זה וכל החבר'ה מחלוקים הירוקים, הכל אותו דבר. מה ההבדל? מה ההבדל, יקיריי? ההבדל היחיד, אמא מסתכלת עליי. אמא מסתכלת עליי. זה מה שכל אחד מאיתנו צריך להתחזק, לא משנה באיזה מצב אתה נמצא, את נמצאת, אתה לא יודע מה יהיה, איך נסתדר, מה שבטוח ששום דבר לא בטוח, ואתה יודע דבר אחד, אבל מה שכן בטוח, בורא עולם, גם כי ילך בגי צל מוות, לא יררה מסיבה אחת קטע עם עדי. עדיין בגי צל מוות, עדיין מצב לא הכי פשוט, אבל לא יררה, אני לא מפחד, למה? מסיבה אחת, לא כי המצב השתנה, או אני יודע שיצא הכל טוב, לא יודע שום דבר, אני יודע רק דבר אחד, כי אתה עמדי. מכירה איזה עבודה שכל אחד מאיתנו להתחזק בה? להתחזק שהקדוש ברוך הוא איתנו, ורוצה שאנחנו נבין את זה ונזכור את זה. כי אם כבר דיברנו ילדים, אז קחו סיפור נוסף על ילדים. שני ילדים, בני 4 ו-8, שני אחים מהודו. והם היו צריכים ללכת לדודים שלהם בכפר הסמוך, אבל זה סמוך סמוך, אבל זה הודו, זה 30 קילומטר מרחק. והילדים האלה הולכים, ובשלב מסוים היה בער באמצע הדרך, 15 קילומטר מהכפר שלהם, בער האח הגדול בין השמונה, מסתכל פנימה, איך נופל. טוב, זה בער עמוקה, אז הוא לא עם הרבה מים, זה בער קצת ישנה, אז הוא קורא לאח שלו, כאילו, אחי, תציל אותי. הוא אמר לו, אח הקטן, בן 4, מה אני אעשה? איך אני אעשה? הוא אמר לו, זרוק לי את התדלי. טוב, הוא משלשל לו את הדלי, והוא אומר עכשיו, תרים אותי. הוא נסה כאילו, קשה, הוא לא מצליח, הוא אומר, לא מצליח. אומר לו, אתה חייב, אין ברירה, אתה חייב. הוא מנסה עוד פעם, הוא לא מצליח, ואח נופל, והוא מנסה, והוא מצליח. ואח בן 4 מרים אותו, הרים אותו. הם חוזרים חזרה לכפר, כי הם לא הולכים עכשיו לבני דודים, לא שום דבר, הם עמומים מה שעברו עכשיו, הם חוזרים לכפר, מספרים לכולם את הסיפור, שאח הקטן בן 4 הציל את האח בן 8, אף אחד לא מאמין להם. למה, אח, ילד בן 4? הרים ילד בן 8, לא שייך. לא, 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 חבל הדבר, לא נורמלי. לא אנושי, לא נוכל, לא ייתכן. אבל היה החכם של הכפר שכן האמין. למה הוא האמין? אתם יודעים למה הוא אמר להם? אני מאמין לסיפור הזה. כי הסיבה היחידה שהוא הצליח להרים אותו, כי לא היה שם אף אחד מסביב להגיד לו, אתה לא מסוגל. אתה מבין את זה? הרבה פעמים אנחנו במצב שיש אנשים שאומרים לנו, אתה לא מסוגל, אתה לא יכול. אז זה מה את נעשה אפילו. לא, זה לא בשבילך, אתה מבין? ולכן הרעיון שלנו שאנחנו צריכים עד הרבה להתחזק, להיכנס פנימה, ולהגיד דבר אחד. כל מה שהקדוש שולח לי, זה רק לטובה. זה ניסיון עבורי, והקדוש ברוך הוא לא היה מאמין אותי מניסיון, אני כן יכול לעמוד בו. אבל אני רוצה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. אני רוצה להבין דבר אחד, שאם הקדוש ברוך הוא הביא לי את זה, סימן שזה לטובתי. זה לא תמיד אני רואה את זה, לא תמיד אני יודע את זה, אבל ודאי שזה לטובתי. ולכן, אורי, אתה מוכן? אז אני רוצה דבר אחד, להבין שבעזרת השם, אם אני רוצה להצליח בדבר הזה, אני מנסה פה לשנות פה כמה דברים, אבל שלא הייתי יכול שישמעו את המוניטור, לא שומעים. טוב, בקיצור, אז ככה. אז לא משנה מה אדם עובר, אדם צריך לזכור להגיד על זה תודה, כי זה מהקדוש ברוך הוא. יש שוקי סלמון היקר, שהלחין את השיר, את המזמור, מזמור לתודה, ולחן מקסים, קצבי, נכנס לה לאנרגיה, ואני חושב שכל אחד מאיתנו צריך באמת לחשוב איך הוא יכול להגיד תודה על כל דבר. לא משנה מה הקדוש ברוך הוא הביא לנו, אני אומר את זה על זה תודה, כי זה ניסיון, זה לטובתי. אני יודע, לא רואה את זה כרגע, אבל בסופו של דבר, מאז יצא מתוק. תחזיקו מעמד, אל תתרגשו משום דבר, תזכרו את הרעיון הזה, ו... הרעיון העיקרי של מזמור לתודה, שנזכה ככה לשמוע אותו ולשים אותו, אמן כן ירצון. אז שוקי סלמון, כל הכבוד על הלחן, מזמור לתודה, בבקשה.
עשיתי עם כל מנגינה שבאוי לא מלא יסבט פעיל חוץ ממזמור לסוידו זוידו לוי בחין העיר בנבל ואוסו עיר איתי ונגן בשרועו בואו נספר, אפשר להתפאר לכל אורם אם נפלא הסוף מציל ומחייר, תמיד הוא עונה ואין לי מלך אל אותו מזמור לסוידו, עבדו בשמחו בואו לפונו, לפונו תרדותו והוא כי השם דואג כאן לכולם, תודה לך אבא, מלך העולם, מזמור תמיד רק להודות על טובות גם על רעות יש לנו אבא גדול אז בואו בשמחו בשירו ברנונו נקבל ממנו את הכל מזמור לסולידו איתו בשמחו אויו לפונו לפונו ברנונו זהו כי השם לא איתן לכולם תודה לך אבא מלך העולם מזמור לסולידו Simcho, oyu lefono, lefono gilono, deu ki Hashem, lo ekan lekulam, tota lecha, Abba, melech haolam.
טוב, תודה לך, אבא. אז בואו נתקדם עכשיו, בסדר? עכשיו בואו נעשה סדר בדברים, זהו, עשיתי מה שהייתי צריך לעשות. עכשיו אנחנו מתחילים. טוב. בואו ניגע בכמה דברים. קודם כל, דיברנו על הר סיני. אז שאלנו למה עכשיו באמת הר סיני צריך להיות... אמרנו שהוא נבחר בגלל שהוא הנמוך ביותר, נכון? הוא הנמוך ביותר, ומלא זה הסיבה שהוא נבחר. אבל... ככה שואלים חזל, חזל שואלים הרי אם כבר הוא נבחר, אז למה לא ללכת על יותר מזה? ככה מביא רבי חנוך הניך הכהן הגדול מאלכסנדר. הוא אומר, ניתנה התורה על הר סיני הקטן בין הערים כדי להבליט את ערכה של השפלות והענבה. זה אני הבנתי בדיוק למה בחרו את הר סיני כדי להבליט את השפלות והענבה. אז מדוע לא ניתנה התורה בבקעה או בעמק, אומר? מה? הבנתם את הרעיון? אלא אומר ככה, רש המחוסר כל... אם אדם אין לו כלום, שהוא... אחד כזה שלא מתגאה, זה לא כל כך משובח. על מה הוא התגאה? אבל מי כאילו במה התגאה? אבל לא כן מי שיש לו במה להתפאר. מי שיש לו מה למכור. ואינו מתייהר, הוא משובח. לכן אין להלל אומר בקעה שאינה מתגאה על הרי ענק. יש לשבח הר בין ההרים המשפיל רכסו ואינו מתגאה. אז הנקודה הראשונה היא... בואו נהיה מציאותיים. גם אם ברוך השם התקבלת לסמינר וקיבלת טלפון המיוחל, יש בנות שלא קיבלו, יש בנות שעדיין לא קיבלו. לכן אל תתגאי, אל תחשבי שעכשיו, באמת זו נקודה שאנחנו צריכים לחשוב, להיזהר בכל מיני בין אדם לחברו. כל המושג הזה של ישיבות וסמינרים, כל הזמן יש ניסיונות להבין שיש אנשים שלא פשוט להם, לא קל להם, להתחשב. אז אדרבה, ענבה זה הנקודה החשובה ביותר בנושא הזה, אבל אדרבה, דווקא מי שיש לו מה שנקרא, מה... במה להתגאות. ומה זה נוגע אלינו? נוגע אלינו מעבר למה שאמרנו כרגע, בואו נבין איך אנחנו כן יכולים להתקדם אבל בחיים. אני רוצה להתקדם, אני רוצה להגיע למשהו בחיים. אז יש לי תלמיד, חבר, יש שאתה רוצה להגדיר את זה, הוא מטפס הרים. כל אחד מתחביבים שלו. אבל לא סתם מטפס הרים, הוא מטפס הרים אלפיני קוראים לזה. פירוש דבר... המשיגנר זה המקצוענים. הוא על הרי קרח. הר של קרח, של שלג, שם הם טפסים. נו. ואז הוא אומר לי, תקשיב, כשאני מגיע להר, אני יודע רק דבר אחד. אני יודע לאן אני רוצה להגיע. יש לי מטרה. אני יודע, אני צריך להגיע, אני רוצה להגיע לפסגה של ההר. איך אני אעשה את זה? אני לא יודע. אני כן יודע איפה אני מתחיל. אני יודע מהו הצעד הראשון שלי. בסדר? נקודה מאוד מאוד חשובה. שכל אחד מתאר, אני לא לוקח את זה לחיים שלי, כי כל אחד עם המטרות שלו בחיים, אבל אתה יודע, אתה מציב לעצמך מטרה, את מציבה לעצמך מטרה, מה את רוצה מהחיים שלך? לאן את רוצה להגיע בעוד איקס זמן? ותבינו שהכל זה עניין של בחירות. בחירות, בחירות, בחירות. תחשבו מה שהגעתם עד היום, מה שאתם היום זה בגלל בחירות שעשיתם. תנסו להיזכר, בפרט מישהו טיפה מבוגר פה, תחזרו 5 שנים אחורה, 10 שנים אחורה, אולי אפילו יותר. תזכרו בבחירה שעשיתם, שבגלל הבחירה הזאת, החיים שלכם השתנו. לא אכפת לי לטובה, לרע, זה לא משנה כרגע, הנקודה שתבינו את הכוח של בחירה. אני יכול לבחור. לכן אנחנו נדבר על זה, אז בכלל לא משנה מה קורה לבן אדם, זה לא מעניין אותי מה קרה, טוב, רע, היה ככה, היה אחרת. השאלה, מה אתה עושה עם מה שקרה לך? אז אותו חבר שמטפס שרים, אומר, אני מצויד בכל הכלים, יש לי גרזן קרח, יש לי ריתמות, חבלים, מגפיים מיוחדות, אבל אני יודע, דבר ראשון, לאן אני רוצה להגיע, הדבר שני, אני מאמין שאני מסוגל להגיע. שני דברים, שני תנאים בלבד. האחד, אני יודע לאן אני רוצה להגיע. הדבר שני, אני מאמין שאני מסוגל להגיע בעזרת השם. אז כל אחד מאיתנו שיש לו איזה מטרה, זה מה שאתה צריך. לדעת לאן אתה רוצה להגיע, להאמין שאתה מסוגל להגיע. ועכשיו בוא נתחיל את הצעד הראשון. ואדם שמטפס שרים, אז הוא הסביר לי פשוט מאוד איך זה עובד. יש לי הר. יש לי הר שיכול להיות שעכשיו כרגע זה קיר של קרח. קיר 90 מעלות, קרח. נו, נחתפס את הדבר הזה. הוא אומר, אני יודע איפה אני שם את הרגל בצד הראשון. שמתי את הרגל, עכשיו אני אחפש איפה לתקוע את היתד הראשון. ואז עוד רגל ועוד, וכבר אני באוויר. זהו, אני כבר התנתקתי מהקרקע. ועכשיו אני אתחיל לחפש את המקום הטוב ביותר. אני אנסה פה, אני אנסה שם. אני לא יודע בדיוק. אני צריך לדעת רק איפה הצעד הבא שלי. זהו, איפה הצעד הבא שלי. מהו הצעד הבא שאני צריך לעשות? אחרי אני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, כי חבל על הזמן. בואו נקרא לזה אפקט השעון חול. מה זה אפקט השעון חול? אפקט השעון חול אומר ככה, יש שתי צנצנות, נקרא לזה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, המיכלים האלה של השעון חול. המיכל העליון, הזכוכית העליונה השקופה, היא מייצגת לנו את העתיד שלנו. זאת אומרת שעדיין לא הגיע. באמצע שמרזב, שמייצג את ההווה, ודרכו משתלשלים הגרגירים, גרגיר אחר גרגיר, גרגיר אחר גרגיר, ולמטה צנצנת התחתונה מייצגת את העבר שלנו. בסדר? בואו נעשה סדר בדברים. למטה יש לנו את העבר, באמצע ההווה שבתנועה תמידית, תקשיבו טוב, ולמעלה העתיד שעדיין לא הגיע לידי ביטוי, ויתרה מכך אני גם לא יודע מה יש שם, ותכף נסביר. אז בואו נתחיל מלמטה. קודם כל זה העבר שלנו. העבר שלנו הוא מורכב מדברים טובים יותר, דברים טובים פחות. גם דברים פחות טובים. אבל העבר פחות מעניין אותי. למה? כי וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה. למה? שואלה על שייך הקדוש ועוד. למה צריך טוב כהן מדיין? סליחה? זה הונאה. זה להזכיר לו אבונות הראשונים. כהן מדיין זה לא הכוונה... כהן ממידיאן, לא, זה כהן לעבודה זרה, זאת אומרת שאתה מזכיר לו אבונות ראשונים, זה כמו שלא יודע, איזה מישהו היה עוסק בשוק האפור, וכבר חזר בתשובה, והוא מה זה צדיק, ואתה אומר לו, נו, זה יעקב, משום מהשוק האפור. לא יפה. למה מזכירים? הרי יתרו, אומר האלשיך הקדוש, לא קראו לו יתרו, היו לו שבעה שמות, ויתרו נקרא רק אחרי שהתגייר? קראו לו ראואל, חובב, יתר, אבל לא יתרו. הוו הזאת יוסיפו לו רק אחרי שאוסיף מצוות ומעשים טובים, הוא חזל. נו, אז למה להגיד כהן מדיין? למה ללכלך? למה להחתים את שמו? למה? למה להזכיר? לא, הוא בא לתשוב את זה, זה אתה יודע, הוא היה פעם... למה? זה לא בהכרח מחמאה במקרה של יתרו. אתה יודע, הייתי מעדיף שתגיד, יתרו חותן משה, דלג על הכהן מדיין. אל אחת הדעות, זה אפילו אם היית כהן מדיין... זאת אומרת, אני משלב פה שני דברים, יתרו וכהן מדיין. זאת אומרת, תראה לאן אדם יכול להגיע, בכלל לא משנה מה העבר שלו היה, לא משנה לי מה היה העבר. אתה יכול להיות השוור של מוישה רבנו. אתה מבין? השוור של מוישה רבנו. ותיקרא פרשה על שמך, ולא סתם פרשה צדדית, אלא פרשת מתן תורה, הפרשה. בסדר? אז זה הסמל של התורה, מה שנקרא, שבכלל לא משנה מאיפה כתר תורה מונח, הרוצה ליטול יבוא ויטול. זה חיזוק לעבורנו שבכלל לא משנה העבר, במידה מסוימת, אנחנו רוצים להתחיל מההתחלה. ולכן כבר דיברנו על טיפוס הרים, הייתה פעם אישה אחת שטיפסה על האברסט, הגבוה ביותר בעולם, הייתה האישה הראשונה שצלחה את ההר, ואמרו לה, איך הצלחת לכבוש את ההר? אז היא אמרה, הר אי אפשר לכבוש. אפשר לכבוש את המגבלות שלנו. הבנתם? אפשר לכבוש את המגבלות שלנו. זאת אומרת, לא משנה מה אנחנו חושבים על עצמנו. לא, אני לא מסוגל הרב, אני לא יכול לזה גדול עליי. ממש לא. אני צריך להאמין שאני מסוגל, אני יודע לאן אני רוצה, ואני צריך להאמין שאני מסוגל להגיע לשם. אוקיי, איפה היינו? אז היינו לגבי עבר. שימו את זה בצד, בסדר? את החלק התחתון אנחנו לא יכולים לשנות. ולכן אני עוזב אותו, וזה סתם מצא טובה, אני אמרת לך את זה כמה פעמים, אני לא אוהב שדשים בעבר יותר מדי. לא, אבל איך היה ומה היה, ואם הייתי עושה ככה, לא היה קורה ככה, די, זה, נו, בוא נתקדם. העבר יכול להיות טוב יותר, טוב פחות. אבל זה ילד אחד שיסתכל באלבום תמונות של המשפחה, של פעם, אתה יודע, אלבום תמונות שחור לבן. ופתאום הוא רואה תמונה של איזה גבר, מה זה, אני אומר לך, על חוף הים, עם חבר, לא יודע, שרירים, בלורית, אוהו! אז אומר לי, אמא, אמא, מי זה הגבר הזה? אז היא אומרת לו בחיוך, זה אבא שלך! אז הוא כבר מסתכל על אמא בתמיהה ואומר לה, אז מי זה הבן אדם שגר איתנו היום? מה זאת אומרת? הם משתנים, חביבי! נו, בסדר, אז מה שהיה היה, שים את זה בצד, הלאה, בסדר? אז אחרי זה יש לנו את העתיד, לפני שאני מגיע להווה, יש לנו את העתיד. הצנצנת העליונה היא קשורה לעתיד, והצנצנת הזאת, שימו לב טוב, מחוסה. פירוש הדבר, אף אחד לא יודע כמה גרגירי חול יש שם. אף אחד לא יודע כמה זמן נשאר לו בחיים. אני מאחל לעצמי ולכל המאזינים שלי אריכות ימים ושנים בעזרת השם עד 120. אבל אף אחד לא יודע כמה. יש כאלה שחושבים שיש להם קצת, ויש להם המון. יש כאלה סבתות כאלה, היא סך הכל בת 65. כל הזמן, זהו, אני הולכת למות. אני מרגיש שאני הולכת למות. ודווקא הסבתות האלה מחזיקות הכי הרבה זמן על מך. הם עד 105 נשארות פה כמו גדולות, ועוד מחנכות אחרים. אז יש כאלה שחושבים שיש להם קצת, ויש להם הרבה. מצד שני, יש כאלה שיש להם קצת, וחושבים שיש להם הרבה. לפני שבועיים, לא זוכר כבר כמה זמן. משהו כמו שבועיים. יש לי תלמיד שהוא שחקן, יש לי שחקן כדורסל, נבחרת וזה, אומר לי, נהרג קובי בריינט. ואני אומר לו, שהוא קובי בריינט. מי זה קובי בריינט? אומר לי, מה רב, אתה לא יודע? אמרתי לו, מכילה, לא מעודכן. הוא אומר לי, כמו שיש מסי בכדורגל, יש בריינט בכדורסל. כאילו הבן אדם, אלוף עולם, שחקן, ב-NBA, ללוס אנג'לס לייקרס, מי שמכיר, אוקיי? אז הוא עמדת הקלה, כאילו זה מה שקרה, המרכז. היה מלך הסלים בכל הזמנים של הלייקרס, אחד השחקנים הטובים ביותר ב-NBA בעולם. עשה היסטוריה, מה שנקרא מבחינתו. אבל למה אני אספר לכם עליו? כי הוא, תאמין, הוא היה בטוח שיש לו הרבה הרבה גרגירי חול בעליון, מה שנקרא, בעתיד. ותאונת מסוק אחת סיימה את הקריירה של חייו. סיימה את הקריירה של חייו. ואם אנחנו רוצים ללמוד מכל מנדה הסקלתי, אז הבן אדם הזה שמייחסים לו באמת השאיר את חותמו פה בעולם. מישהו אמר לי שהחוכמה שאתה רואה אדם מצליח, זה לא לראות את ההצלחות שלו. זה עד הרבה ללמוד מהכישלונות שלו, איך הוא הגיע למה שהוא הגיע. כי בדרך כלל, אני אומר לכם, אף אחד לא מעריך מישהו שהיה לו קל. מי שאתה יודע, הוא נולד על האברסט למעלה שם. אנחנו מעריכים מאמץ, בפרט אנדרדוג, קוראים לזה, מי שהגיע מהתחתית, מי שלא היו מהמרים עליו בכלל, מי שלא היה נראה שיש לו סיכוי בכלל. אנחנו מעריכים אנשים כאלה. כי זה מדבר לנו, כי בתוך תוכנו זה מראה שיש לכל אחד איזה פוטנציאל כזה. אבל הבעיה בכל עניין של ההצלחה, אנשים רוצים להיות כמו המצליחנים, אבל לא מוכנים לשלם את המחיר כדי להגיע לזה. מה זאת אומרת? שאלו אותו פעם, איך אתה הגעת למה שהגעת? אז הוא אמר, שלושה כללים עיקריים, ארבעה אם אתם רוצים להיות מדויקים, הכלל הראשון הוא אמר, להיות הגרסה הטובה ביותר שלך כל יום. להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמך בכל יום. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש הרי תקופות שנקרא זה גדלות מוחין כזה, שאתה כולך באור, אתה מתפקד כמו שצריך. השאיפה כל יום להיות הגרסה היותר טובה שלי. זאת אומרת, בכל יום בוא ננסה להיות טובים יותר. תשאל שאלות, איך אני יכול להשתפר? לא איך אני יכול לחפף, איך אני יכול לחרטט. לא, איך אני יכול להיות מדויק יותר, איך אני יכול להיות טוב יותר, איך אני יכול להיות מתמיד יותר, איך אני יכול להיות בעל טוב יותר, אבא טוב יותר, איך אני יכול להשתפר. בכל יום תהיה גרסה יותר טובה של עצמך. דבר שני, תהיה נחוש. מה זה נחוש? נחוש פירוש הדבר שאם אתה תעשה מה שכולם עושים, בגדול אתה תהיה כמו כולם. ת, אתה רוצה להיות יותר מכולם? אתה צריך לעשות יותר מכולם. זה מאוד פשוט, אין פה סודות, מה שנקרא, אין איזה כדור שאתה לוקח בלילה ולמחר בבוקר אתה נקרא אחד מגדולי ישראל. לא, לא, לא. בדרך כלל גדולי ישראל עשו משהו שאחרים לא עשו, הם התמידו יותר, הם השקיעו יותר, אין דברים כאלה. נכון, גם קיבלו מתנה מבורא עולם, אולי יכולות, אבל בלי המאמץ זה לא יצא כלום. אז הוא סיפר על עצמו, שתבין, הוא היה קם כל בוקר ב-4 בבוקר להתחיל להתאמן. כי אם המטרה שלי אומר להיות שחקן הכדורסל הטוב ביותר בעולם, אני צריך להתאמן, אני צריך לתרגל. עכשיו, כמה שיותר, וכמה שיותר דחופות יותר. זאת אומרת, אתה רואה שהוא לא בא לקצר, אפשר כאילו פחות, משהו. לא, אם אתה רוצה את השחקן הכדורסל הכי טוב בעולם, אתה חייב להשקיע. ואני אומר את זה כיוון שאנחנו, תראה מה זה, מה, אנשים משקיעים להבל וריק. אנחנו שייכים לעולם של תורה, עולם של אמת, אז אנחנו צריכים להשקיע פי 10. זה, אז אני אומר, אני רוצה ללמוד ממנו. אז הנקודה העיקרית הוא ככה, הוא אומר ששחקן רגיל, אם אתה קם ב-10 בבוקר, ותבין, לאט לאט, אז אתה מתחיל לאימון, אומר, ב-12, 12 עד 2, ואז אתה חוזר הביתה, לנוח קצת, לאכול, ואז אתה חוזר לאימון ב-6 עד 8. נו, עשית שני אימונים ביום. אומר, אני קם ב-4 בבוקר, ממילא אני כבר מ-5 עד 7 באימון, ואני חוזר הביתה קצת לנוח, ואז מ-9 עד 11 אני באימון נוסף. ואחרי זה אני חוזר הביתה קצת לנוח, ומ-2 עד 4 אימון נוסף, ואני חוזר הביתה לנוח ואוכל קצת, וחוזר ל-9 עד 7-9 אימון נוסף. אז אני עשיתי כבר 5 אימונים, כאשר רוב האנשים עשו רק 2 אימונים. וכאשר השנים חולפות, הפער שאני מפתח לעומת המתחרים שלי רק הולך וגדל. אז תשאלו עצמכם מה חשוב לכם. מה חשוב לכם? במילא אל תנסה לחפף, תהיה רציני. אז זה נקודה נוספת, להיות אובססיבי נקרא לזה, להיות נחוש. אז נקודה ראשונה אמרנו את הגרסה הטובה ביותר שלנו בכל יום. דבר שני, להיות נחוש ואובססיבי, כלומר, אם אנחנו עובדים אז לעבוד רציני. לא להתרגש, ואופם, אם זה חשוב לך להיות באמת בן תאירה, להיות אחד מגדולי ישראל אולי אפילו, או את רוצה להיות, להצליח בתחום שאת בוחרת להצליח בו, אז את חייבת להשקיע. ולכן, להיות חסין, זה השלב הבא. מה זה חסין? Resilience, הם קוראים לזה באנגלית. חסין, הכוונה היא, בדרך יוכל קשיים, נפילות, אכזבות. הוא אומר, הוא בתוך שחקן כדורסל, הוא נפצע. הוא קרה רצועה, את עקב אכילס. עכשיו תבין, זה פציעה שבכדורסל, זה נשיקת מוות קוראים לזה. זהו, נגמר הקריירה. הוא סיים את המשחק הזה, הוא היה עצבני, הוא כעס. הוא הלך הביתה, הוא היה מתוסכל. הוא היה עצוב, הוא התחיל עם רחמים עצמיים. עד שהוא החליט, אני מפסיק להיות תינוק. די להיות תינוק. הוא שתהיה את עצמו, אוקיי, מה אני עושה עכשיו? מה, להישאר בבית, להרים ידיים, להתייאש? מה, זה לא אופציה. מה אני צריך לעשות? ניתוח? בסדר, נעשה ניתוח. החלמה, החלמה, שיקום, שיקום, פיזיותרפיה. שלב אחרי שלב. והוא חזר לאימונים. הוא אומר, אני פשוט שברתי את המטרה לחלקים קטנים. ככה קמים מכישלונות, הוא אומר. אני מתחיל לאט לאט חוזר לעצמי. רק שתדעו, סתם באופן כללי, זה לא שזה נגמר, אחרי זה נפגע גם בברך, ופרק את הכתף, זאת אומרת, זה לא שעברת ניסיון אחד, זהו, עכשיו הדרך סלולה עד הבית. לא, ממש לא. אבל סתם, הערה כללית, אמרתי לכם שהוא עבר, כאילו, אחרי שהוא קרא את הרצועה שם, הוא כעס, הוא היה מתוסכל, הוא היה עצוב, היה לו רחמים עצמיים. כמה זמן כל זה לקח לו? כמה זמן כל זה לקח לו עד שהוא החליט? מספיק להיות תינוק. כמה זמן לקח לו? אני אגיד לכם, לילה אחד, זהו. שמעת? לא, אני במשבר שבועיים. לילה אחד, חלס! אני מפסיק להיות תינוק. לא פשוט, אה? איי, הכירה היא רצון שנזכה להתחזק. אז רק רגע. ככה שערורית דודי. אודי, אם אתה שומע אותי, מחכים לך. בוא, תחזור, רוצים לשמור אותך שער! משהו חדש יצא, מתגעגעים אליך, שבהצלחה בכל העניינים, רק רגע.
כמו כולם גם אנחנו רצים ורוטפים כמו אכבר במבוך מסובך, שוכחים לפעמים את מטרת החיים, החיוך מאליו גם נשכח. בוא אחי נעצור ונביט לפנים, ננגב עוד עם המוזרה, ונזכור שיש מישהו שם בשחקים שמושיט לי ידו לעזרה. אז בוא נעצור את מרוץ החיים רק לרגע, ונביט מלמעלה, נראה מה קורה. אז בוא נעצור את מרוץ החיים רק לרגע, ונביט מלמעלה, נראה מה קורה. Ya 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 ya. כל אחד מחפש לו פינה בנשמה שיוכל שם לשתול קצת שמחה, להפריח קצת צחוק, להפסיק לרדוף, לשבת רגע במנוחה. אנשים שרצים ובורחים מהצל, מהצל של עצמם שרודף, מחפשים רק לרגע מקום בו יוכלו לשחרר את ליבם הכואב. אז בוא נעצור את מרוץ החיים רק לרגע, ונביט מלמעלה, נראה מה קורה. אז בוא נעצור את מרוץ החיים רק לרגע, ונביט מלמעלה, נראה מה קורה. Ya 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 ya. תנסה להגיד יא 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 ותראה מסביבך שוב חיוך שכזה, תנסה לחייך ותראה איך הצחוק יפרץ מגופך דבר. תעצור את מרוץ החיים ותראה שכולם נפגשים ברמזור, אם נוסיף רק חיוך למרוץ שכזה אז נגיע ישר אל האור. אז בוא נעצור את מרוץ החיים רק לרגע, ונביט מלמעלה, נראה מה קורה. אז בוא נעצור את מרוץ החיים רק לרגע, ונביט מלמעלה, נראה מה קורה. Ya 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 ya.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר. הפאנל הכי רציני בפוליטיקה, חוזר. אריאל ברמן, יוסי חיים, מני וגשטוק ודודי איינהורן, עם הכותרות והסקופים שלא תשמעו בשום מקום אחר, וטוב שכך. מי שמדבר במהדורת בחירות, כל מוצאש בשמונה בערב, כאן בכל חי. בעל עסק, הלקוחות שלך מחפשים אותך כל יום, גם בגוגל. אל תיתן להם ללכת לאיבוד. בקידום פלוס בני ברק עם ניסיון של אלפי לקוחות יודעים בדיוק מה אתה צריך בכדי לקדם את העסק שלך. חייג עכשיו לשיחה עם יועץ ללא עלות 072-22-30-530.
הלו? שלום, זה קובי אריאלי. אני צריך טקסי בבקשה מהבית שלי ליש חסד, עם המתנה 3 ימים, אבל שלח את הגדול, הבגאז' הגדול, שיהיה מקום, אבל מהר מהר, יש חגיגה.
תירוף של מבצעים ביש חגיגה. רוכשים בסניפי יש באמצעות כרטיס אשראי יש ונהנים מחגיגה של הטבות, 2 ועוד 1 חינם הזול מביניהם, ועוד עשרות מבצעים חסרי תקדים. יש חגיגה, עד יום חמישי י"ח בשבט 13 בפברואר. פרטים בסניפים.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555 03-964-1555
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו אליכם ואנחנו מתקדמים. מתקדמים כאשר אנחנו בעצם רוצים ללמוד איך כן לדחוף עצמנו קצת קדימה. אז אמרנו, צריכים בדבר האחרון להיות חסינים, פירוש הדבר, לדעת שיהיו אתגרים, אבל לדעת שיש לנו את הכוחות להתמודד איתה, ולא להתרגש קצת מקרושי, ולמרות שאנחנו כהן מדיין, אנחנו יכולים להיות יתרו. מה עוד אפשר להגיד? בואו ניכנס לאיזושהי נקודה שהיא חשובה, שאנחנו לא תמיד מעריכים את הדברים שאנחנו עושים נכון, אבל יש סיפור שסיפר רב ישראל מרוז'ין. הוא סיפר על אחד מחסידיו שהיה עשיר מופלג. כל שנה נהג לייפות את גביעו של אליהו הנביא. בכל מיני פאר ואף שיבץ בו אבנים טובות ומרגליות למחביר. זאת אומרת, סידר את הכוס של אליהו הנביא למאדרין ולמאדרין. טוב, כעבור זמן התהפך עליו הגלגל והוא התרושש. ובימים שלפני פסח נשאר בלא פרוטה. טוב, איש לא ידע עדיין על מצבו, לקבל תמיכה הוא לא רצה, אז ברגע של ייאוש אמר לאשתו, אולי נמכור את כוסו של אליהו הנביא. די, אני... אין סיכוי, בואו נרד מזה, תמינה, בואו נמכור את זה, ובסדר, תרחנו, עשינו, יפה, די, עכשיו בואו נמכור את זה. אשתו אמרה לו, מוטב שנשב ברעב מלמכור את הגביע שעשינו לכבודו של אליהו הנביא. אליהו בוא נביא זכור לטוב, יפה. היא אישה צדיקה אומרת לו, תקשיב בעלי, אנחנו לא נשברים, זה לא הזמן להישבר. אין לנו מה לאכול בבית, מה יהיה, אנחנו לא נשברים. ערב פסח הגיע וביתו אין מאומה, אין כלום. טוב, הלך האיש לבית המדרש בעוד היום גדול. ואז בזמן שהוא בבית המדרש מגיע אדם נכבד שסיפר שהוא זר במקום והוא מבקש להיות אורח לסדר שלהם, ליל הסדר. אמרה לו האישה, מחילה, אבל ביתנו ריקם מכל. אבל הוא אמר לה, אני אמסור בידך סכום כסף למען תוכלו לקנות כל צורככם ביד רחבה. האורח הוסיף ואמר שלאחר התפילה יבוא לביתם. לאחר התפילה בעל הבית נשאר בבית כנסת עד שכולם ילכו הביתה, כי הוא לא רצה שיעברו ליד הבית שלו ויראו שחושך שם ואין אף אחד. אבל כשהוא הגיע הביתה הוא רואה אור בוקע מהחלונות. מה זה הדבר הזה? איך זה יכול להיות? הוא פתח את הדלת ורואה שולחן ארוך בפאר ואישה לבושה מחצלות מהודרות, והיא מספרת לו את כל האירוע. ובטרם הוא עושה קידוש נכנס האורח וברחם ברוב טוב ועשירות ומיד נעלם מעיניהם. אוקיי, מה זה הסיפור הזה? בני הזוג הבינו מיד שאין זה דבר פשוט, ולאחר החג נסעו לרבי מרוז'ין והוא מגלה להם שזה היה מי? יפה מאוד, אליהו הנביא זכו לטוב, ובזכות הקפדתם לפאר את קביעו זכו לראותם. עכשיו אתם רוצים לפאר את הקוס של אליהו הנביא? בעזרת השם, אבל... והואיל הוא אומר שהאישה הייתה הזאת שלא הסכימה למחירת הגביע, היא זכתה לראותו פעמיים. אז שמעתם, הואיל והאישה היא זאת שלא הסכימה למכור את הגביע. מי שתשכיל ולא תמכור... לא את הכבוד שלה ולא את מה שהיא עשתה עד היום, היא זאת שתרוויח. ואני אומר את זה בכוונה, מכיוון שיצרה רוצה לייאש אותנו, נתנו הרגשה שאין לנו תקנה וזה לא יעזור, ותראה מה עשית כבר. לא, 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 לא. קודם כל, בעזרת השם, אנחנו נפסיק לעשות דברים לא טובים. ושאני אומר, אנחנו מפסיקים את הדברים הלא נכונים, פירוש דבר שכל אחד נתן לי דברים שהוא עושה שהם לא טובים. עכשיו, גם אם אתה לא מצליח להפסיק הכל, יש דברים שאתה כן מצליח להפסיק? בואו נתמקד בזה. זאת אומרת, זה לא הכל, לא כלום. זה לא שאני מפסיק, לא. אז בואו נראה, יש דברים שאני לא מצליח להפסיק, בעזרת השם, שים רגע בצד, בואו נתמקד על מה שאתה כן יכול להפסיק. נפסיק אותם, ואז בעזרת השם, מפה כבר נתקדם הלאה לדברים נוספים. למה? כי היה פעם איזה אבא אחד שהוא היה חקלאי, והיו לו שלושה בנים. קצת בטלני, אתה יודע, חבר'ה צעירים, עזב אותך אבא, היה להם כוח להשקיע, היה להם כוח כלום. ואז האבא היה יום אחד, היה כבר היה מבוגר, הוא קורא לילדים על ערש דווי כבר, ואומר להם, יקיריי, השדה שלי, שנים עבדתי אותו, שנים, אתה יודע, הפרנסה של הבית הגיעה משם, עכשיו זהו, אז אני רוצה לגלות לכם, שמתחת, באדמה שמה, יש אוצר. טוב, הילדים שמעו את זה, בטלנים, אבל כשיש אוצר, אז כל אחד, אתה יודע, הפשיל שרבולים, והפכו את האדמה שמה. מה זה הפכו את האדמה שבאדמה שבאדמה הפכו? ולא מצאו שום אוצר. שום דבר, אבא תכמן אותנו. זה תאמין לי, תאמין, נפטר, יאללה, נתן לנו פה לחפור. טוב, אבל מאור טוב, כבר חפרנו, חרשנו פה את כל האדמה, אז לפחות נזרע. אז הם זרעו, ובאותה שנה הם קצרו תבועה, כמו שבחיים הם לא קצרו לפני כן, הם הרוויחו הון עתק מהתבועה הזאת, ואז הם הבינו מה שהאבא בעצם אמר להם. הוא אמר להם בעצם, שתדעו לכם, יקיריי, שאתם רוצים עושר, צריך עבודה קשה. ואושר זה רק דוגמה, אבל הכוונה היא, אם אתם רוצים יבול, אתה צריך לחרוש, אתה צריך לחרוש תרתי משמע, את רוצה להצליח במבחן, או לשבת ליד תלמידה חכמה ולהעתיק בחוכמה, חס ושלום, או לחרוש. אז גם בחיים צריך לחרוש, צריך לחרוש, בעזרת השם, לחרוש, וזו הדרך ככה לגדול. רק אני אגיד לכם דבר אחד, האי נוחות הכי גדולה שלנו בחיים, לפעמים גורמת לנו את הפריצת דרך הכי גדולה בחיים. סיפר לי אדם שהוא היה מנהל באחת החברות פה בארץ, למה שלא נגיד כמובן בלי שמות, מנהל, מסכורת יפה, רכב צמוד, כל ההטבות, ביטוח, מנהלים, הכל מצוין. יום אחד, אדם בן 50, לא תגידו מבוגר, אתה יודע, עוד רגע כבר פנסיה. לא, 50. יום ראשון אחד, המנכ״ל קורא לו לשיחה, ואתה יודע, הוא היה בטוח שהמנכ״ל קורא לו שיחה כדי להגיד לו, יש איזה פרויקט חדש, אולי לחנוך איזה צוות חדש, שום דבר. השיחה הייתה מאוד קצרה. שתי מילים, מה? אתה מפוטר. מצטער להגיד לך, הוא אמר לו, אתה מפוטר. קיצוצים בעניינים, אנחנו זה, יאללה, קיצוצים, הורידו אותו. מה, לא אשכח, הוא אמר לי, לא אשכח איך שהמילים שלו שאבו את האוויר מהריאות שלי. זאת אומרת, הרגשתי איך אני כאילו מצטמק ורע לו. יצאתי מחדר הישיבות, אבל וחפוי ראש, פגוע, תאמין, שפוף. נכנסתי על המיטה, אומר, שכבתי בצורת עובר כ3 שעות. עכשיו, לא משנה בכלל איך הרגשתי, מה זה עשה לביטחון העצמי שלי, לדימוי העצמי שלי, אבל מה שהיום אני מבין, הוא אמר, שהאירוע הזה, דווקא האירוע הזה, האירוע שגרם לי את תחושת האי-נוחות הכי חזקה שהרגשתי בחיים שלי. זו האי-נוחות שגרמה לי להמריא לחיים חדשים. היא זו ששינתה את החיים שלי לטובה. ואני אומר את זה בכוונה, מכיוון שהוא אומר, יכולתי אחרי שפיתרו אותי להישאר עצבני, כעוס, או להשתמש בזה כתירוץ. אני החלטתי לגדול מזה. ולהבדיל, אבל אתם יודעים, יש דגי זהב, בפרט הקוי. זה הדגים האלה. שים אותם באקווריום, הם גדלים בהתאם לסביבה שלהם. זאת אומרת, אם הם חיים באקווריום, הם יגדלו את גודל של אקווריום, מקסימום 20 סנטים, בגדול. שים אותם בבריכה, בואנה, הם מגיעים לגודל של קריש, אני יכול לדרגע. זה הדגים הגדולים האלה שרואים בבריכות של הסינים. הוא יכול להגיע אחרי גודל של גם 70-80 סנטים, משהו אפילו יותר גם. זאת אומרת, זה הכל תלוי לא בדג. הדג יש לו יכולות, יש לו פוטנציאל. הבעיה זה הסביבה. איזה סביבה תגדל אותך הכי טוב? זה מה שאתה צריך לשאול את עצמך. איזה סביבה תגדל אותך הכי טוב? וזה לא תמיד הסביבה הנוחה. הכיפית, הקלה, הנחמדה. לא, ממש לא בהכרח, לא בהכרח. דווקא הסביבה יותר מאתגרת, יותר קשה, היא זאתי שבונה אותנו. ולכן, יעללוך. יאללה לוחה, בוא נשמע את נפתלי קמפה בשיר חדש. יאללה לוחה.
יאללה לוחה השם אלוהינו על כל מעשיךו וחסידךו צדיקים עושי רצוינךו יהללוךו השם אלוהינו על כל מעשיך וחסידיך צדיקים עושי רצונך
הקל. טוב, בוא נבין דבר אחד. כבר חזל לנדו אותנו שאיזה עשיר השמח בחלקו, נכון? נו, מה זה נוגע אלינו? אז ככה מספרים, אולי אתם מכירים את הסיפור הזה, אולי סיפרתם את זה כבר פעם. היה פעם סטט. זה סטט, סטט שעובד עם אבנים. הוא לא היה הכי מרוצה מחייו, ויום אחד עבר מול ביתו סוחר עשיר. ואתה יודע, הוא עבר מול הבית של סוחר עשיר, הסטט הזה... יצאו לעיניים, יצאו לעיניים, תראה, תראה את הבית של הבן אדם הזה, איזה עוצמה יש לסוחר הזה, הלוואי ואתה יכול להיות סוחר. ולפתע, תבין, בורא עולם לפעמים מגשים משאלות כנראה במהירה, והופה, הפך הסטט לסוחר עשיר, בעל בית ענק עם עושר וכבוד. זהו, הגיע לפסגה של חייו. זהו, תבין, הוא עשיר, הוא מסודר בחיים, נהדר, כל החיים יפים לו, והוא מאושר, זהו, הגיע לחלום שלו, אני, ברוך השם, סוחר. יום אחד עובר ליד הבית של הסוחר הזה שר, שר, לא בממשלה כמו אצלנו, אתה יודע, שר של פעם, בקרקרה זהובה, מלווה משרתים, חיילים, מקים בטופים לכבודו, והשר, הסוחר שלנו, שהוא הסטט בעצם, מחליט, וואי, 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 תראה, זה ליגה. בונה, אם הייתי שר, אז היה טוב, אז היה טוב. טוב, בשנייה, הקדוש ברוך הוא, הופה, עושה אותו שר. שר חשוב, בקרקרה, אתה יודע, משרתי, חורש את הממלכה, עד שפתאום מרגיש ששמש, איזה חום, תבין, לא סובל את הבגדים החמים האלה, השמש כופחת, אומרת, מה השמש? זה, 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 זה המטרה הבאה. שמש, אם אני יש שמש, אז, כמה עוצמה יש לשמש, אופ, נהיה שמש. לא, כנן הורי, תראה, הבן אדם הזה הופך ברגע, נהיה שמש. טוב, מרגיש זהו, אני, אין יותר ממני. עכשיו, אני מאיר פה על העולם, העולם לא יכול בלעדיי, מתקרבת קצת לעולם, אני שורף את העולם, מתרחקת העולם, קופה, אני מסודרת. אז פתאום הגיע ענן, ענן שחור, הסתיר את השמש ברגע. אז הוא מרגיש, תמיד שמש, שמש, הלבב איתי ענן! הפך להיות ענן. תראה מה זה, בן אדם זה עובר תהפוכות, בלי עין הרע. טוב, הוא עכשיו מטייל בשמיים, הענן הזה, פתאום מרגיש מישהו דוחף אותו. אוח, ווב, מישהו דוחף אותו. הוא רואה רוח. רוח דוחפת אותו. תראה כמה עוצמה של הרוח. בוא נלווה והייתי רוח. אופ, נהיה רוח. עכשיו הוא מתחיל לעשות שמות בעולם. תאמין, עוקר עצים, מעיף חולות. עד שהוא מגיע לאבן ענקית. והוא לא מצליח להזיז אותה. רוח, רוח, אבל לא מצליח להזיז את האבן. כמה שהוא מתאמץ, הוא לא מצליח, האבן לא זזה. ואז הוא אומר, וואלה, הלווה והייתי אבן. אין יותר מאבן. ואופה, מה הוא נהיה? אבן, יפה. זה הוא מרגיש שאף אחד לא יכול עליי, ואז פתאום מרגיש כאבים עזים בגופו של האבן. אך, אך, אך. הוא אומר, זה יכול להיות, מי יותר עוצמתי מאבן? מה הוא רואה? מי מגלף בו? סטט. סטט, אוחז בפטיש, פרק אותו. זהו, זאת אומרת, במקום להשלים המציאות, אנחנו רודפים אחרי דברים לא מציאותיים. ואני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, כי אנחנו צריכים לזכור את זה, שאנחנו לא מנהלים את העולם, ולפעמים בורא עולם מחליט עבורנו מה טוב לנו. ואני אומר את זה בכוונה, מכיוון שאדם צריך להתחזק בסבלנות. סבלנות. הגמרא מספרת מעשה בהלל הזקן. היה בדרך ושומע כל צווחה בעיר. שם ירח, אתה יודע, אמבולנסים וצרחות. אמר מובטחני שאין זה בתוך ביתי. 100% הצעקות האלה לא מהבית שלי. נו, על זה נאמר כתוב חזל, משמועה רעה לא ירע דברה. נכון לי בו בטוח בהשם. אז לפי פשוטו, למה הלל היה בטוח שזה לא משלו? אז אומרים בזכות הביטחון. בזכות שאני בוטח בהשם, אצלי זה לא יקרה. טוב, אז רב חיים זייצ'יק זצ"ל, בספר שלו ממעייני החיים, הוא אומר ככה. אני אומר, יש לי מחשבה נוספת. שבעיה בתוך הלל, שזה לא מהבית שלו, למה? למה? שתשמע צרחות, מי אמר זה לא בבית שלך? הוא אומר, לפי החינוך שחינך והנהיג את בני ביתו, לנהוג בענבה ולקבל בסבלנות כל מה שירה בחיים בביתם ובמשפחתם, שלא יתרעמו. שלב ראשון, אין להתרעם. ואני אמרת לכם פעם, לאף אחד מאיתנו אין את הפריבילגיה להיות פסימי. למה? הוא אף פעם לא יודע את כל התמונה, מה בורא עולם, למה בורא עולם, איך בורא עולם. לא יודעים שום דבר בחיים שלנו, תדעו לכם. ולכן קודם כל לא מתרעמים, אין תרעומת. דבר שני אומר, ולא התבלבלו, ולא התבלבלו, כי לפעמים אתה מתבלבל, תראה מה קרה לי. ולא תתערף דעתם, ולא יבואו לריב וקטטה, ולא יתפרצו אף ביותם בצרה וצוקה. זאת אומרת, לפעמים דווקא שיש מצב של לחץ ועצבים, אז מוצאים את זה אחד על השני, ואז אומרים דברים שעדיף שלא נגיד. לכן היה בטוח, אומר, כי הצווחה אינה עולה מביתו, כי הוא חינך את הבית שלו. מקבלים הכל בסבלנות. הכל ביישוב הדעת. אומר, כך מצאתי גם בענף יוסף. ענף יוסף שם בעין יעקב, אז הוא אומר, כבר שצבחו עלי כמה, כבר הראשונים שצעקו על זה, איך זה יכול להיות? הלל הענב משתבח על זה? כאילו, מה? הוא בטוח שזה לא, זה לא אצלי בבית, אני צדיקי, וכל לי זה לא יקרה. חז ושלום אומר, אין זה מתאים לענבי נטוטו של הלל הזקן והענב? אלא הם כולם הסבירו גם מצד הסבלנות שהנהיג את בני ביתו להיות כמוהו בענבה לבלתי הרים כל על האיסורים. אלא לקבלם בסבר פנים יפות. בסבר פנים יופויס. זהו, זה העבודה שלנו, לדעת לקבל את גזלותיו של הקדוש ברוך הוא בסבר פנים יפות. ועבור זה אני אקרא לכם את הסטייפלר. זכר צדיק קדוש לברכה, שהוא כותב במכתב בקריינה דאיגרטה. הוא כותב ככה, בואו נתחזק על הצד ויש קצת איסורים. הוא מביא שם במכתב ריש נון בית. הנה אומר, איסורים הם עניין גדול ורם מאוד מאוד. תבין שמי שמאיתנו חס וסובל מיסורים ידע, זה עניין גדול ורם מאוד מאוד. זאת אומרת, סטייפל לא סתם זורק מילים, אבל אומר זה גדול מאוד מאוד. וכל העולם הבא תלוי בזה. שמעתם? העולם הבא תלוי, הוא לא כותב במצוות, הוא לא אומר בלימוד תורה, אני מצטט. וכל העולם הבא תלוי בזה. עד שאמרו חזל כי כל כשעברו עליו 40 יום בלא איסורים, ידע שהוא אוכל עולמו. בסדר? זאת אומרת, אדם שעובר עליו 40 יום בלי איזשהו גירוד, מה שנקרא אפילו, ידע, השם יעזור, אכלת את העולם הבא שלך. ורב לוזור, הבן של רבי שמעון בר יוחאי, ורבי אומר, הביאו איסורים על עצמם, מרצונם, באומרם חביבים איסורים. אז הם היו בדרגה, חס ושלום, אנחנו לא בדרגה הזאת, אבל הם ממש ביקשו, הביאו את האיסורים מרצונם. בסדר? ולמעלה נחשבו האיסורים רכוש גדול ונורא מאוד. ולמעלה, כמובן בעולם הבא, נחשבים האיסורים רכוש עצום ונורא. זה המניות הכי כדאיות, מה שנקרא. רק מה, מה הבעיה בזה? חס ושלום, אנחנו פה מהללים את האיסורים, כאילו עוד רגע, כאילו, תמיד, לא, אז מה, רק שהאיסורים הם מרים מאוד, וקשה מאוד כוח הסבל, אבל כל זה באיסורים של עכשיו. אם אנחנו חוזרים חזרה למשל שלנו, של שעון החול, ואמרנו שהגרגירים האלה של החול התחתונים, זה היה, זה שייך לעבר. בסדר? שים את זה בצד. אם מסתכלים על האיסורים, זה הנכס העיקרי שלך. זה כבר עבר, ותזכור, זה הנכס שלך. עם זה אתה עולה לעולם הבא, עם כל האיסורים שאמרו עליך, עשו לך, עשית על עצמך, כל הוויתורים, כל ההתגברויות, כל הביזיונות, כל זה, זה השכר שלך, אתה עולה עם זה, זה פקע לשלם לעולם הבא. אבל אומר, איסורים שעוד לא יבואו, מה, מי יודע מה יהיה? לכן הדבר היחיד אומר, זה איסורים של עכשיו. אבל האיסורים שכבר עברו, וכבר סבל אותם, הם רק טובה וברכה. כי מה שסבל כבר עבר ובטל, נמצא שהחולה רכש לו הון רב מאוד על של זכויות על ידי איסורים. בסדר, אז אנחנו מתמודדים רק עם העכשיו. נו, בסדר, זה מספיק התמודדות, אוקיי? איך עוברים את האיסורים של עכשיו? איך עוברים את האיסורים של עכשיו? אומר הסטייפלר במכתב ריש נון היי, כל דוד רחמן על תוויד ואומר ככה, הנני להודיעך, שצריך לזכור, תמיד בזמן האיסורים, אם אתה סובל עכשיו מאיסורים, תזכור מה שאומר עכשיו, שני דברים שאומר הסטייפלר. האחד אומר, כי כל זה יעבור ויחלוף במרוצת זמן מה? זה יעבור. 100% יעבור. גם בינינו חס ושלום, אדם הרי לא חי לנצח, מתישהו זה יעבור, בסדר? זה יעבור ויחלוף במרוצת זמן מה? ודבר שני אומר, וצריך לדעת, כי כל דוד רחמן על תוויד. זאת אומרת, הדבר השני, תזכור, תוך כדי, אני מקבל על זה את הגזיר הדין באהבה, מה שנקרא, זה מארצון השם יתברך, אני עושה את זה באהבה. זה אתה צריך לזכור בזמן של איסורים. אז א', שהאיסורים זה רכוש אדיר לנצח נצחים, ודבר שני, זה מה שהולך להוביל אותך, מה שנקרא, לעולם הרוחני הבא. ואם תזכור את זה, אז יהיה לך יותר קל, כי רב חיים פלאג'י מביא, שהוא מספר ככה, זה שנים שנפטר עשיר אחד מעשירי עירנו. זה אני קורא לך עכשיו בספרו תוך אחד חיים, פרשת ועירה. הוא אומר ככה, זה שאני נפטר איזשהו עשיר מהעירה שלנו, תם וישר היה. ותוך חודש ימים לפטירתו, ראיתי אותו בחלום. אנשים רואים דברים בחלום, מה? אני לא זוכר שאני חולם בכלל. מצב שלי לא מי יודע, מה? טוב, בקיצור, הוא אומר פה שחודש ימים אחרי שהוא נפטר, ראיתי אותו בחלום. והיה לבוש בגדים נעים וסס ושמח. שאלתי אותו על מה זכה כל הכבוד הזה. הנה, בבקשה, עכשיו אנחנו נקבל מידע מתוך העולם ההוא. מידע אמין, שרב חיים פלאג'י מספר את זה, כותב את זה בספרו. אני פוגש אותו אחרי חודש, מדבר איתו, אומר, תקשיב, אתה נראה לי חבל על הזמן, לבוש פה כחתן ביום חופתו. למה זכית לכל הכבוד הזה? נו, מה דעתכם? אז אני אגיד לכם. אמר לי שזכה לחיי עולם הבא, על אשר לא נשתעבד במשרתיו באכזריות ובקושי, כי אם ברחמנות. הבן אדם הזה היה לו משרתים... או משרתו, לא משנה כרגע, אבל הוא לא נשתעבד במשרתיו באכזריות ובקושי כי אם ברחמנות. שלא היה מכביד עליהם, או משתעבד בהם, כאילו עובד בהם, מעביד אתם קשה, וזה התורף דבריו. זאת אומרת, הסוד שלו היה, אני הייתי נחמד. נחמד למשרתים, לעבדים שלי, כביכול... תבין, תעשה קל וחומר, אם הוא היה נחמד למשרתים, כמה אני צריך נחמד להורים שלנו, או לילדים שלנו, לאשתך או לבעלך? הוא אומר, ושוב חקרתי בדבר, וידעתי נאמנה שכך היה הדבר. באמת, זו הייתה מידתו הטובה, אומר, שלא לצער למשרתים שלו בשום שירות כבד, או לרדות עליהם בשל מה שאפשר, ואשריו אשר חלקו. זאת אומרת, הוא ניסה כמה שתדל להקל עליהם, על מי על משרתים. אז תחשבו, אם אדם משתדל להקל כמה שתר על ההורים שלו, משתדל להקל כמה שתר על המשפחה שלו, כמה שכרו גדול, עד שאתה רואה שהוא נראה בעולם הבא, מיליון דולר בגלל זה. אז זהו. אז כל שמתחתן, יש לך הזדמנות. הנה, קח את שווקי, החדש, לכל הנישואים הטריים. הנה, דקה, בבקשה, שווקי. סיני בא, חתן וקלה. פתחו דף חדש, אבל תזכרו את זה, לכבד אחד השני עד הסוף. וגם את ההורים של ושל, אה? לא פחות חשוב.
עם הרב יצחק פנגר.
במוצ"ש הקרוב, עמי כהן מארח את אבי אילסון, משה לוק, מנדי ג'רופי ומקהלת ידידים להופעת אולפן בלתי נשכחת עם מיטב הלהיטים ממזרח וממערב. וגם ההיסטוריה חוזרת. אריה ברונר, זאב וינדיש, גלעד פוטולסקי ואמירן דביר חוזרים ללידי החתונות הבלתי נשכחים. מוצא שחי עם מנחם טוקר. מוצאי שבת ב-10, רק כאן בכל חי, ולצפייה באתר כל חי.
פסח, במלון קטש בטיביליסי שבגיאורגיה. גלת כשר למהדרין, מגוון טיולים ואטרקציות לכל המשפחה. חייגו, כוכבית 6275.
שילן דיגיטל, מכונות אוטומטיות להמרת מטבע, משיכה והפקדת מזומנים. קרוב, קל ונוח. בני ברק, ירושלים ובית שמש. למידע נוסף ולמיקום העמדה הקרובה אליך, חייגו 02-992-8881. 02-992-8881. שילן דיגיטל.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555, 03-964-1555.
בעל עסק, הלקוחות שלך מחפשים אותך כל יום, גם בגוגל. אל תיתן להם ללכת לאיבוד.
שלום, כאן אילן מקידום פלוס. אני מזמין אותך לצלצל אלינו לשיחה עם אחד מיועצי הקידום שלנו לבניית אסטרטגיית קידום באינטרנט, שתזרים אליך הרבה לקוחות, ללא עלות ובלי התחייבות.
חייג עכשיו לשיחה עם יועץ ללא עלות. 072-22-30-530.
עכשיו איתכם. חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
טוב, אנחנו מתקדמים. מה עומד לפנינו עכשיו? חכו, בוא נראה. קודם כל אולי נחליף פה את ה... זה מה אתם אומרים? טוב, לא, לא, בוא נשאר עם זה ככה. טוב, אז אנחנו יש לנו עוד קצת, ועל מה שאני הולך לדבר עכשיו קצת משהו לא פשוט. לא פשוט, מכיוון ש... זה תשובה בעצם שהרב זילברשטיין עונה לאימא שנולד לה ילד, נקרא לזה ילד מוגבל, ואומר ש... זה פשוט זה סיפור שהגיע אליי, אז ככה אני מעביר את זה הלאה. אימא חזרה מבית החולים שבורה, תאמין, יצא מבית החולים, תחשוב, כל אחד מאיתנו שכולם יזכו תמיד להריונות תקינים ובריאים ולידות קלות ביתו בזמנו עם שליחים טובים, לידיים יחזור עם ידיים מלאות עם המון שמחה עם הכל. אבל לפעמים אתה לא תמיד זה מסתיים בהפי אנד כזה, ויש ציפייה, תחשוב, 9 חודשים והכל היה בסדר והכל, ופתאום אני פעם סיפרת לכם את זה, אבל אם כבר אנחנו מדברים על בחירות, באחד מימי הבחירות, אני לא זוכר, זה היה לפני 4 מערכות בחירות כבר, כי אנחנו ברוך השם כבר באיזה 3 כבר, אבל זה היה לפני, וואו, קפץ לי הזה, בערך 4 מערכות בחירות, ואני הייתי בהרצאה באשקלון, ביום הבחירות, וזה יום שכולו תורה, אז הייתי בהרצאה באשקלון, וניגש אליי מישהו, אומר לי, הרב, אברך, צדיק הזה, אומר לי, יש לי 7 בנות, שבע בנות, בלי עין הרע, הכל בסדר. והבנות האלה הם מקור שמחתנו בבית. וסבא שלי אומר, הוא מאוד רצה גם בן. כאילו נכד. תן איזה, תראה, אחד, נו, ברמונו של עולם, תביא נכד אחד, משהו, ללמוד את התורה, כדורגל, משהו. ולא, לא, לא, סבא לא זכה, מכיוון שהוא נפטר. הוא נפטר, הוא סקרת, הסתפרך, בקיצור, הוא נפטר. ושלושה חודשים לאחר מכן, ברוך השם, אומר אשתי בהיריון, החלטנו לבדוק מה זה, וזה הבן. נו, בסדר, ברוך השם, ברוך השם. הלידה הייתה ביום 5 ב-22:00. אנחנו בבית החולים ברזילאי באשקלון, אז כמובן אני לא ישנתי בכלל. אני הייתי כמובן עם אשתי, והלכתי להביא דברים מהבית, ולא הלכתי לישון, אבל אח שלי, אומר, יש לי אח אחד, הוא ישן בלילה. ואני לא ידעתי מכל הסיפור הזה, אבל סבא הופיע לו בחלום. בסדר? סבא שכל כך רצה נכד, הופיע בחלום לאח של זה, של אשתו שאשתו ילדה. הוא חוזר לאח, הוא מגיע לאח בחלום, ואומר לו מילה אחת. חזרתי. תקשיבו טוב, הסבא בא לאח, ואומר לו מילה אחת, חזרתי. טוב, בואו נחזור רגע לבית החולים. בבית החולים בינתיים, היולדת הטריה עדיין לא ראתה את התינוק, והמיילדת מגיעה עם התינוק בידיים. והיא אומרת ליולדת, תקשיבי טוב, אני הולכת להראות לך את הבן שלך. אל תיבעלי, בסדר? אל תיבעלי. אבל תדעי לך, הוא נולד כולו עם זקן. סתם, לא, 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 תחזימו, הכל בסדר, פשוט משחרר את עצמי. הוא אומר לו, אל תיבעלי, אל תיבעלי, אבל התינוק שנולד, שלושת האצבעות ברגל שמאל שלו מדובקות. שלושת האצבעות ברגל שמאל שלו מדובקות. אומר לי האברך הזה, סבא שלו זיכרונו לברכה, בגלל הסכרת הורידו לו את שלושת האצבעות ברגל שמאל. האם הילד זה זה הסבא? או הסבא זה הילד? כל זה ועוד נדע בפרק הבא של אזור הדמדומים. סתם. בקיצור, זה יפה, כך הוא סיפר לי, זה באמת מחזק, אז לדעת, אנחנו לא מבינים פה כלום בעולם הזה, מי חוזר, מה חזר, למה יש ילד כזה, למה יש ילד אחר, מה זה הדברים האלה, אבל אני, בואו נקרא את התשובה של הרב זילברשטיין, כי היא טיפה יותר רצינית, מה שנקרא, מה שפנגר עושה פה עכשיו. אז הרב זילברשטיין עונה, שאלף אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, כמו שאנחנו יודעים, משפטי השם צדקו יחדיו, ובורא לנו שאת החשבונות שלו, אנחנו לא יכולים לדעת, אנחנו לא באים להאשים אף אחד, כי זה ממש לא מתפקידנו. גם אני אומר לכל אחד מאיתנו, סתם נתחיל להאשים מי, את הבעל, את האישה, את הילדים, חס ושלום. אתה רוצה לפשפש במעשיך, תעשה מה שאתה רוצה. אבל לא, אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר. גם רבי יוחנן נפטרו לו 10 ילדים, בסדר? 10 בנים. אז ככה אנחנו לא יודעים שום דבר. אבל בירקות שימוני, בפרשת כי תישא, מביא הרב זילברשטיין משל למלך שהיה חייב לו אחד מאמנה. אדם היה חייב למלך מאמנה. נו, מה יעשה? שלח אליו שליח, שהביא את הכסף. היה מצר. אין, לא היה לו כסף לבן אדם הזה. אבל הוא חייב למלך 100 שקל, מה אפשר לעשות? מה עשה המלך? עמד בלילה ונטל כיס ובתוכו מאמנה וזרקו דרך החלון. זאת אומרת, עוד פעם, המלך הזה, האדם הזה חייב לו 100 שקל, נגיד. סתם 100 שקל, זה 100 מנה, זה הרבה כסף דאז. לא היה לו להחזיר, אז מה שהמלך עשה כדי לעזור לו, זרק לו דרך החלון 100 מנה, כאילו ארנק עם כסף, ואחר כך שלח עליו ובא לפרוע לו. נמצא זה פורע חובו, והמלך נוטל את שלו. בסדר? אומרת, שם המדרש, כך הבריות. עשה אדם עבירה שחייב עליה מיתה, חס ושלום. הקדוש ברוך הוא ממתין לו עד שיישא אישה. והוא מוליד בן ראשון ושני, והקדוש ברוך הוא חוזר ונוטלו ממנו. נמצא זה פורע חובו, והקדוש ברוך הוא נוטל את שלו, והגוף במקומו. זאת אומרת, יש חשבונות שמיים, שלפעמים אנחנו חייבים לקדוש ברוך הוא דברים, אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים פה בעולם הזה, מה עשינו לפני כן, מה התפקיד שלנו כאן, לא יודעים שום דבר. אבל בואו נבין דבר אחד, פה יש חסד של השם, והוא חסד כפול. מצד אחד, בורא עולם רוצה לעזור לנו, שנגיע לשלמות שלנו, ולא נצטרך לשלם בעולם הבא לנצח נצחים. אז כדי שאנחנו נוכל לשלם את מה שאנחנו צריכים לשלם, לא רק שאלוקים עוזר לנו פה בעולם הזה, אלא גם הוא נותן לנו לפני כן. למשל, סתם דוגמה, אני הייתי היום, הייתי ביום רביעי, הייתי בהר נוף, סדנה שאנחנו מעבירים שם בירושלים, דרך אגב, פה שאני אזכיר, הסדנה שאנחנו בחודש אדר, סדנה בקיבוץ חפץ חיים, יומיים מרוכזים של שיטת ה-FHT של פנגר, מה שנקרא, לעצמה אישית, כל מיני מתעסקים שם עם באמת איך להתמודד עם קשיים בחיים, עם חרדות, עם משקעי עבר, איך ללמוד לסלוח, וויש, תרגיל שזה אחד מה שנקרא דמעות יורדות, אוקיי? לדעת איך סולחים, איך סולחים לעצמי, לאחרים, כל אחד מתנה שלו איזה מישהו אולי שקשה לו לסלוח לו. אז מה עושים? איך מטפלים בזה? אז העבר זיכרונות, משחררים את העבר, העתיד דמיונות והעובד ניסיונות, אז זה שלושה דברים בסדה שאנחנו לומדים איך עושים את זה, מה עושים עם זה. יומיים סדנה בקיבוץ חפץ חיים, בחודש אדר, תחילת חודש אדר, אז מי שרוצה פרטים, אז הטלפון לבלולים הוא, תרשמו רגע לאט לאט, עד שפתחים, 055-67-64-641. עוד פעם, 055-67-64-641. בקיצור, אז יש לי סדנה רביעי, והבת שלי הייתה שם הייתי, והיא זאת שמארגנת את הכל, ובשלב מסוים, תראה, היא נכנסה שנייה לאולם, לראות, והיה שקית עם מעטפות של אנשים ששילמו לסדנה. והיה שם כנראה מישהו, והופ, העלים את זה. העלים את זה. עכשיו, כמובן, מצלמות אבטחה, ו... הקבט שמה אומר לבת שלי, אני לא הייתי שם, הוא אומר לבת שלי, אוקיי, אנחנו יודעים מי זה, אני רואה מי זה, זאת אומרת, מה זה רואים? רואים שם ילד שרץ, ילד צעיר, בן 14 כזה, לוקח את זה, שם ריצה, אבל הוא אומר, תגישי תלונה למשטרה, ואנחנו נאתר את הילד, והכל, ואנחנו נשיג את הכסף. פה, אתה מבין, אז הבת שלי שואלתי מה נעשה וכן הלאה. אז בואו, אני לא הולך לעשות תלונות במשטרה, לפי דעתי חבל על החיים של הילד, כפרה על הכסף. אבל אני מסתכל על זה ככה. מה שנקצב לי, גם ככה נקצב לי להפסיד. אז בורא עולם, מה שהוא עושה, הוא נתן לי כסף על ידי אנשים. זה לא היה כסף שלי מלכתחילה, כי אם זה היה כסף שלי, לא יכול לקחת לי, מה שנקרא. אז בורא עולם שלח לי כסף, אני חייב לו מה שנקרא. נו, נדע, אז במקום שהוא ייקח את זה ממני, לא. הוא שלח לי כסף, וממילא לקח את הכסף הזה אחרי זה. שלום לישראל. נדע. אז זה מה שאומר פה הרב. שאם אדם חייב משהו לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו, ואז לוקח את זה ממנו. אוקיי, אז מה זה קשור אלינו? זה קשור אלינו, הוא אומר, שעכשיו בואו נבין את הילד הזה שמתמודד עם איזשהו ההורים שמתמודדים עם ילד לא פשוט. אז קודם כל צריך להבין שילד כזה, הוא בפרט אם יש בו מום קשה, אומר, וההורים והמשפחה מטפלים בו במסירות, אז יש פה חסד אדיר שעושים עם הילד הזה. וכך הוא מביא שאיוב היה מנחם, למשל אדם סומה שהיה בא אצלו. אדם עיוור היה מגיע לאיוב, ואיוב היה מנחם אותו ואומר לו, אם היית בונה בית, לא היית רוצה לפתוח לו חלונות? תקשיב, אתה בונה בית, אתה רוצה לעשות חלונות או לא? ברור, מי עושה בית בלי חלונות? אז אומר אותו דבר, כך עתיד הקדוש ברוך הוא להשתבח בך, שנאמר אז, תיפקחנה עיני עיוורים. מה זאת אומרת? מגיע אדם עיוור ליוב. יוב אמר לו, תקשיב, אם היית בנאי עכשיו, הרי כל בנאי רוצה לפתוח חלון, נכון? אז ודאי שבורא עולם היה רוצה לפקוח לך את העיניים. אין שאלה בכלל שבורא עולם רוצה את הכי טוב בשבילנו. הכי הכי טוב בשבילנו. נו, אז למה הוא לא עשה את זה? זה לא שהוא לא יכול, נכון? חס ושלום. אלא זה לטובתך. תקשיבו טוב. אם כל אחד מאיתנו מתמודד עם משהו שעדיין הוא לא זכה לזה. שידע הרי, הקדוש ברוך הוא אין לו בעיה למלא את המשאלות ליבנו לטובה בשנייה הרי. אז אם הוא לא עשה את זה, זה לטובתך. בפרט אומר כדי שתתקן את מה שתקלקלת בעבר. ואם תצדיק עליך את הדין, ותכיר בכך שלטובתך את הסומה, ישתבח בך שמתברך. טוב, שמעתם? אם אתה תצדיק עליך את הדין, שלב ראשון. שלב שני, ותכיר בכך שזה לטובתך, ישתבח בך שמתברך. אני מבין שזה לטובתי, כל מה שאנחנו עוברים, אני מבין שזה לטובתי, זה הכל ממך יתברך. לכן הוא מסיים ואומר ככה, לגאון מווילנה נפטרה בת, לא אף פעם ישראל, לפני חופתה. ולאחר כמה ימים באה אליו אמו בחלום של הגאון מווילנה, ואמרה לו, אם היית יודע מה זכית על ידי שקיבלת את הדין, היית רוקד בהלוויתה יותר מחופתה. שמעתם? אם היית יודע מה זכית? כך היא אומרת לגאון מווילנה שגם ככה, מה זה זכית? הוא כולו זכויות, מה שנקרא. לא, אבל אם היית יודע כמה זכית, אתה הגאון מווילנה שישן רק שעתיים ביום, והוא גאון והוא מתמיד בצורה שאין אחווריה על זה בדור שלו. אם היית יודע כמה זכית על זה שקיבלת את הדין, היית רוקד בהלוויה שלה יותר מהחופה שלה. תחשב, אבא, כמה הוא שמח בחופת ביתו, היית רוקד בהלוויה שלה יותר. תכף אתה רואה את הגאון מווילנה רוקד בהלוויה. כאילו, קרה לו משהו, שם ירחם. אבל זה הרעיון. אומר, רק נסיים, ואומר, אם כבר הזכרנו את הגאון, הגאון אומר ככה, כאשר נלקח אדם לבית עולמו, כאשר אדם מגיע 120 שלו, ורואה כמה אפשר לזכות בעולם הבא באמצעות זה העולם. אתה מבין, אדם שהשם יזכה אותנו להתעורר מזה. כאשר אדם מגיע לבית עולמו, ורואה כמה אפשר לזכות בעולם הבא, אבל מה? באמצעות זה העולם, רק פה, נכנסת בו תשוקה לרדת שוב, והוא מוכן לסבול, כשאני מצטט, כל האיסורים שבעולם, בכדי שיוכל לזכות לזה. שמעת, אתה רואה מה קורה בעולם הבא, ואתה מוכן לסבול את כל האיסורים שבעולם, רק כדי לחזור לכאן. אז אם אנחנו כבר כאן, ברוך השם, אנחנו נשאר פה עד 120, בואו נזכור את הדברים האלה, ואם בורא לה מאתגר אותנו באיזשהו אתגר מסוים, נבין שזה לטובתנו, נבין שזה החיים, ולכן מה שבטוח זה שום דבר לא בטוח. אל תתרגשו, 100% יהיו דברים שיפריעו לכם לציפיות שציפיתם, לתוכניות שתכננתם, ככה זה בחיים. אל תתאכזבו, אל תהיו בהלם, הכל בסדר, פשוט תפתחו גמישות. לדעת שהכל בהשגחה פרטית ואין טעות. ובואו נסתכל על הפוטנציאל שבכל דבר, גם באנשים, אתם יודעים? תשמעו את המשפט הבא שאני אגיד לכם, אם אתם מסתכל על בן אדם כפי מה שהוא, זה רק ילך ויגרוע יותר. אבל אם תסתכלו על בן אדם כפי מה שהוא יכול להיות, הוא יצמח להיות משהו מסוגל להיות. עוד פעם, אם אתה מסתכל על בן אדם כפי משהו יכול להיות, את מסתכלת על הבת שלך, על הבן שלך, על הבן שלך וכדומה, או על עצמך, אם תסתכל על אדם כפי משהו יכול להיות, הוא יצמח להיות מישהו מסוגל להיות. זאת אומרת שכל אחד מאיתנו יש לו פוטנציאל, צריך לשאוף. אז בואו נתחזק בנחשפתי, שזה התפקיד שלנו. כיסופים.
וגם היום, בדיוק כמו פעם, אנחנו ניצלים מזעם של דין, של חטא, של פשע. וצדיקים למרות הרשע, וכמו בנים עומדים בשער, וצועקים מתוך היער, נער, תעזוב אותנו, גם אם חטאנו והרשענו. שמשתגע אני נחשף מתגעגע לכל שאומר לו אל תוותר אתה בסוף תגיע תן לי סימן תגיד לי לאן אתה אותי שומע
רק לפרוס הכל על השולחן, לומר לך
לחלק האחרון של התוכנית. אני הולך לגעת בנקודה האחרונה, קחו את זה כחומר למחשבה יקיריי, כי ויחן שם ישראל תחת ההר, כולם מכירים את זה, ויחן ישראל שם ישראל, כי איש אחד בלב אחד. אבל כל שאר החניות בתרעומת ובמחלוקת. שמעת מה זה? איך זה יכול להיות? מה זה הדבר הזה? ויחן שם ישראל נגד ההר, מה רק שמה? כל החניות? תחשוב, בוא נראו קריאת ים סוף, 10 מכות, יצאו מהמדבר מסירות נפש, זכרתי לך, חסד נעורייך. לך תרחי במדבר, רואים משגחת השם, כאילו מה, איך זה יכול להיות? אז זה יכול להיות, אם רשי אומר את זה, אז זה המציאות, כל החניות בתרעומות ומחלוקת, רק שם כאיש אחד בלב אחד. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לקבל תורה, צריך להיות באחדות. אז אחדות, אתה חייב להיות הר סיני, אומר החפץ חיים. גאוות אדם תשפילנו, ושפל רוח יתמוך כבוד. גאוות אדם תשפילנו, זה תבור וקרמל שבאו מסוף העולם, מתגאים לומר שאנו הגבוהים ועלינו יינתן, ייתן הקדוש ברוך הוא התורה. שפל רוח יתמך כבוד, זה סיני שהשפיל עצמו לומר, אני נמוך ואינני כראוי שתינתן עליי תורה. הקדוש ברוך הוא תמך בו, ניתנה עליו התורה וזכה שירד הקדוש ברוך הוא עליו שנאמר, וירד השם על הר סיני. מסיים החפץ חיים ואומר, חזל הורונו בזה לברוח מן הכבוד. תכלית הריחוק, לברוח מהכבוד. לא אסתכל אחורה, כאילו, הנה הוא מגיע, הנה הוא מגיע. תחשוב, ראשי ישיבה, לא יודע, משגיחים, רמים, פרקים, לברוח מהכבוד, תכלית הריחוק. זאת אומרת, יכול להיות ראש ישיבה, אבל אם... אני אמרת לכם פעם, שאני זוכר שמרן ראש ישיבה, הרב גרשן אלשטיין, החזוני שמר עליו, כמדומני, כי אני שמעתי את זה ככה מהמשפחה, שהוא בעל מום. מה זה בעל מום? אין לו גאווה. זה המום שיש לו, אין לו גאווה. אז אתה יכול להיות ראש ישיבה, אבל בלי גאווה, לא קשור. לברוח מהכבוד, תכלית הריחוק מהחפץ חיים, ומי שמתגאה לא יוכל להגיע לתורה, לא יוכל להגיע לתורה מהחפץ חיים. לכן הקדוש ברוך הוא נאמר משה רבנו, ומשה ניגש אל הערפל, מגיד הכתוב שכל מי שהוא ענב סופו להשרות שכינה. אם האדם בארץ ובתורה. מכאן הוא אומר במדרש עשרת דיברות, ומכאן גדולה ענבה מכל המידות שבעולם. גדולה ענבה מכל המידות שבעולם. אז יש סיפור שאתם מכירים אולי שסיפרתי כבר פעם, אבל סתם כדי שנתחזק בו. שהיו פעם שני חברים מאוד טובים, מאוד מאוד טובים. היה בהם איזה כימיה מיוחדת, אתה יודע, לפעמים אתה מרגיש כאילו, לא יודע, זה חיבור אבל מהנשמה. היו נשארים עד השעות הקטנות של הלילה, אתם מדברים על המטרות של החיים. באמת, פעם ראשונה שאתה... מצאו אחד השני, כאילו, מישהו מבין אותך, זה הרגשה טובה כזאת, כאילו, וואו. עכשיו אתה מוכן להילחם מול כל הקשיים של החיים, יש לך מישהו שאתה באמת קשור אליו, מבין אותך. אבל הרבה דברים קרו מאז. בואו נקרא לזה חתול שחור עבר ביניהם, אתה מכיר את המושג הזה? לא יודע מה, פתאום לאט לאט מתרחקים, ואתה יודע, כבר לא, זה לא מה שהיה פעם. אז ההוא מתחתן, וגם ההוא מתחתן, וכל אחד עובר לעיר אחרת. אבל אחד מהם הרגיש שאולי חלק גדול מהאשמה תלוי עליו, אומר, רובץ על כתפיו. ואתה יודע, לאט לאט כבר ממש, אתה יודע, כמו יריבים כבר נעים. עכשיו, היה לו קשה, היה קשה להודות, אבל הוא התגעגע, התגעגע מאוד. עכשיו, פעם החבר שלו הוא גר בדרום, לא נזכיר פרטים מדויקים, אבל הוא נסע פעם אחת לדרום. והוא עמד מול הדלת הבית שלו, של החבר שלו, לבקש סליחה. הוא בא לנקוש בדלת, ונעצר. תבין, הוא עשה את כל הדרך, הוא עשה הכל, הוא, זה החבר טוב שלו, מהישיבה, מהזה, זה, אתה, הוא, בכל זאת. הוא רוצה, הוא מבין שזה הטעות שלו, בא לדפוק על הדלת עוד פעם, ו... לא, אין לכוח. הוא אומר, מעולם הוא לא ידע שכל כך קשה להתנצל, הוא אמר. הוא לא אמן שכל כך קשה לבקש סליחה. אתה צריך להודות שלא היית בסדר. טוב, בסוף הסתובב, חזר הביתה בנסיעה דוממת. כאשר הוא נוהג מאחוריו מכונית שהזכירה לו, חבר אתה חסר. זוכרים היה פעם כזה סטיקרים כאלה, חבר אתה חסר. והוא כך מדבר לעצמו, עד מתי, יימשך המשחק של הכבוד הטיפשי הזה. למה אני עדיין משחק את המשחק של הכבוד? למה אני לא יכול, אתה יודע, די, תפסיק, תבוא ותבקש סליחה. תפסיק עם השטויות, די, אתה יודע, דף חדה תתבגר, תפסיק להיות תינוק. אני אומר את זה לעצמי, כל אחד מאיתנו משחק את הברוגז הזה, או את הכועס הזה. די, שימו הכל מאחורה, בואו נתפייס. מי יודע מה אנחנו גורמים אולי שהמשיח לא יגיע, כל מיני צרות כאלה ואחרות, קורונות למיניהם, אני יודע מה. טוב, יום אחד הוא החליט די. מספיק במשחק, והוא מחליט לנסוע אליו. נוסע, נוקש בדלת! ואישה לא מוכרת בתחת הדלת, שאלה לה, איך קוראים לו? איך קוראים לך כאילו? הוא אמר את השם שלו. ואז אמר, בא לי שיר לך פתק. טוב, והיא נותנת לו נייר מקומט, שעליו כתובות המילים הבאות. חבר יקר, דע לך כי למרות הריב בינינו, מעולם לא חדלתי לאהוב אותך. ורציתי שאתה תהיה זה שיעשה את הצעד הראשון, שתכיר בטעותך. והייתי טיפש, אומר החבר. כשבאת בפעם הקודמת, אני ראיתי אותך. ראיתי אותך מבעד לחלון. התפללתי שתדפוק ולא דפקת. וכשהסתובבת, אני רציתי לצרוח, כאילו. כאילו, תעצור שנייה, תחזור! אבל לא הייתי מסוגל. ואתה הלכת. משאיר חלל בליבי. ואם אתה קורא את המכתב הזה, סימן שהגעת שוב. רציתי רק שתדע, כי סלחתי. אז הוא שאל אותה, מתי בעלי חוזר? כי אני חכה לו בעזרת השם. ואז היא אומרת, בעלי, היא גיחכה במרירות. היא אמרה, בעלי נפטר. והפתק הזה היה בצבא שלו. שם יעזור לכולנו. אז בואו נסיים משהו חיובי. מה אני אגיד לכם? הייתי לך למשהו עכשיו מרגש כזה, אבל אין לי. טוב, גיל ישראלוב, או ברי ובר, תודה לך השם. מה אתם אומרים? בואו נהיה פופטימים. בואו נלך תודה לך השם. עם זה אנחנו נסיים, נודה לעוסקים במלאכה, וניפרד. אז קודם כל שיר, ואחרי זה ניפרד. לזמן קצר, אבל הנה, טוב, תודה לך השם. בגלל משהו אופטימי. מה אני אגיד לכם? כל אחד מאיתנו עושה טעויות לפעמים. אבל בואו לא נרביץ לעצמנו. נפתח לך דף חדש. נודה להשם על ההזדמנות הזאת. מה שאני עוד דולק אפשר לתקן? אז יאללה, בסדר, עצינו טעות, חטאתי ואני פשעתי, אני פותר דף חדש, אני מבקש סליחה. וזה לא שמי פה, השמיים זה הגבול.
Tata was the chomik dick, als bist die Ich such mit dir wieder, thank you Hashem Mit allem meine Glieder, thank you Hashem ganze Tag ich lebe mit dir, ich kann sich ohne mich gerät. Größer ist der Güte, Tate, thank you, Hashem. Ich such für dir und für dir, thank you, Hashem. Mit allen meinen Gliedern, thank you, Hashem. Ganze Tag ich lebe mit dir, ich kann sich ohne mich gerät. Größer ist der Güte, Tate, thank you, Hashem. Thank you,
Hashem. Thank you.
Thank you, Hashem. Zach was hat nur rede für dein Leib. A Haus a Stieb, a Boi mag rede, mi so umgekleid. Mit thank you Hashem, thank you Hashem. Mashiach in der Lichte schweif, thank you Hashem. Ich such mit dir in Wider,
thank you Hashem.
Mit allem an der Glieder,
thank you Hashem.
A ganze Tag ich lehm mit dir, ich geb sich unheimlich gewir. Größe süße Gitte, Tate, thank you Hashem. Ich such mit dir in Wider, thank you Hashem. Mit allen meinen Gliedern, thank you Hashem. A ganze Tag ich lebe mit dir, ich geb sich unheimlich gerne. Größe süße Gitte, Tate, thank you Hashem.
Thank you Hashem.
Thank you.
Thank you.
Thank you Hashem. Thank you Hashem. Ich such wieder und wieder, thank you Hashem. Mit allem an der Glieder, thank you Hashem. A ganze Tag ich lebe mit dir, ich geb sich und dem nicht karier. Reise gibt es diese Tate, thank you Hashem.
Thank you Hashem. Thank you Hashem. Thank you, thank you Hashem. Tada lecha Hashem. Spasiba Merci, gracias Hashem. Ich dank dir, Hashem. Ich dank dir, Hashem. Ich dank dir, thank you Hashem.
Ich such wieder, wieder, thank you Hashem. Mit allen meinen Gliedern, thank you Hashem. Mein ganzes Leben, ich lebe mit dir, ich kann sich und nehme ich kein Bier. Reise diese Gitte, Tate, thank you Hashem. Ich such wieder, wieder, thank you Hashem. I got to talk, ich lebe mit dir, ich kann sich nicht gar rief. Und dir, Tate, thank you, Hashem.
Thank you,
thank you, Hashem.
טוב, תודה להשם, תודה לכם. זהו, יקירה, אנחנו, התוכנית הגיעה לסיום, ובעזרת השם חכה לנו שבת קדושה בהרבה מאוד דברים, אז בעזרת השם שנזכה כל אחד להתחזק, כל אחד לנטל את השבת עד כמה שאפשר, אם זה בקריאת תהילים, לימוד תורה, עזרה בבית, קצת זמן לחשבון נפש כזה, אתה יודע, עם עצמך לחשוב מה אני רוצה מהחיים שלי, לזכור מה באנו לעולם, כי אתה מבין מה אנחנו עושים פה, לדעת שהקדוש ברוך הוא מציץ לנו בחרקים, תזכור את הסיפור עם האמא בחלון, בעזרת השם אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא יהיה איתנו, לא להתרגש צעד הבא, מה אני צריך לעשות? לדעת לאן אני רוצה להגיע, מה השאיפה שלי, להאמין שאני מסוגל להגיע לשם. אפקט שעון החול, אמרנו שמה שהיה בעבר היה, אנחנו משאירים את זה למטה, אחרי כעליון אנחנו לא יודעים מה, כמה נשאר לכל אחד מאיתנו, אנחנו מאחלים לנו המון 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 שנים פה עוד. בינתיים מה שבידיים שלנו זה ההווה, וזה מה שאנחנו רוצים, להוציא את המקסימום מההווה. להוציא את המקסימום מההווה, צריך קצת ענווה, למדנו קצת, אתה יודע, לא, קצת להוריד את עצמנו, להיות יותר אובססיביים, הכוונה יותר רציניים, נחושים במטרה. למדנו מאותו קובי בריינט הזה, יותר באמת להשקיע. אם אתה רוצה את הכי טוב בתחום שלך, אתה חייב לעשות יותר מכולם, אין מה לעשות, אתה צריך לשלם את המחיר. אתה אמרת לך, כל אחד רוצה מצליחן, אבל אחד לא רוצה לשלם את המחיר להיות כזה, ולהיות חסין. אתה רואה אדם עובר כעס, תסכול, עצב, יום אחד, יאללה, דפדף. ולכן שאלו פעם אדם הצליחן, אם זה אנחנו נסיים, שאלו אותו, תגיד לי מה הסוד של ההצלחה. הוא אמר שתי מילים. סוד ההצלחה זה שתי מילים, זה פשוט החלטות נכונות. טוב, אז שאלו אותו איך אפשר להגיע להחלטות נכונות. אז עונה מילה אחת. המילה הזאת הייתה ניסיון. טוב, אמרו לו, אז איך אפשר להגיע לניסיון? הוא אמר שלוש מילים. שלושת המילים זה החלטות לא נכונות. זאת פשוט ללמוד מהטעויות שלנו. ללמוד מהטעויות שלנו, לא להתרגש משום דבר, להבין שלפעמים, עד הרבה, התחושה של האי נוחות הכי חזקה בחיים שלנו, אולי תוליד את התקופה הכי יפה בחיים שלנו. וזהו, זה לא חוכמה להיות ענב אם אתה בקעה, אבל אם אתה הר וברוך השם זכית והצלחת במשהו, זה לא אומר שאנחנו צריכים להתגאות על מישהו אחר, חס ושלום, או לסמוך לעד, אלא עד הרבה, אולי להתפלל אפילו על מישהו אחר, ולדעת שאיזו השיר השמח בחלקו, ואם אתה סטט, תגיד תודה שאתה סטט, ואל תנסה להיות לא שר, לא שמש, לא עננים, וגם לא רוח. אז זהו, יקירי, זה מה שלמדנו היום, אז נעמתם לי מאוד שנזכה בזאת לכם לשבת שלום, תודה רבה לאורי כהן הטכנאי, לכם המאזינים, ומזל טוב לגיל ישראל, אבל האלבום החדש, אז עם זה אנחנו נסיים. יופי, לילה טוב, שיהיה לנו שבת שלום.
ועודי מתהלך ברחוב הסוען ובוחן רצונות מה באמת מעניין ובאז לסוסי מלחמה ששוטפים לפעולות מלומדות של אנשים מה רוצים מעצמם ומה כל כך הם חושקים אם שוקלים מעשיהם ובין כך הם כושלים ורק רציתי להרגיש קצת להיות תפח מעל הקרקע לא מדי אחרי הכל ולא אולי לא אישר בעננים ובוודאי לא את מונושי בחול ואת פחדיי רק תפח מעל הקרקע וחושב אולי אחרי הכל כולם רוצים לרדוף אחרי העושר והם רצים ורצים בכל כיוון שרק אפשר ואז נושא את עיניי ככה אושר מתנפץ ואת שבריי אני אוסף בסוף היום באכזבה כה גדולה משתדל ומקבל באהבה באמונה מאחל ומאחל מתפלל ורק רוצה רק תפח מעל הקרקע לא מדי אחרי הכל ולא אולי לא אישם בעננים ובוודאי לא אתמון ראשי בחול ואת פחדיי רק תפח מעל הקרקע לא אישם בעננים ובוודאי לא אתמור ראשי בחול ואת פחדיי רק תפח מעל הקרקע לא מדי אחרי הכל ולא אומנם לא אישם בעננים ובוודאי לא אתמור ראשי בחול ואת פחדיי רק תפח מעל הקרקע
חי תמיד מדבר אליי כל חי תמיד משדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
כל חי תמיד איתי